אמצע פסקה י' א', לא?
כן.
שזה במהדורה המצויה, אנחנו בסוף עמוד ק"ז, לא?
כן, כן. אמצע
פסקה. מה? בסוף, לא?
כן, כן, כן.
כן,
כן, כן, לגמרי.
הוא אמר את זה. לא שמעת? בשורה קודם?
שבוע הבא אין שיעור.
חוץ לארץ?
לא, בבית
הגברות. חז
ושלום.
חז ושלום. חז ושלום. חז ושלום. לפרט את התשובה.
קבעו להיפגש ב9:30 בבית הגברות. אני מימוש מדהים, אחד שאני קראתי את השעה. הצעה זה קורה פעם בשנה. וכן כושר החסיד במחשבתו בעניין האלוהי. אנחנו שוב בבירור מה זה המושג החסיד אצל אריה, כן? זה לא המושג שאנחנו רגילים בכל מיני מקומות. כן. אחרי שראינו שבאמת החסיד הוא רוצה לעשות את רצון בורו, והוא מדגדג בכל הדקדוקים שמה שצריך וכולי, מה שראינו, ותוך כדי זה היה לנו דיון לגבי המצוות, אז הוא אומר גם עוד דבר, עוד פרט חשוב ביותר כאן, וכן קושר החסיד את מחשבתו בעניין האלוהי על ידי אותות שונים, הלא הם המצוות. שמקצתם פורשו בתורה שבכתב ומקצתם בתורה שבעל פה. וכך הוא מניח תפילין במקום מסוים בראש, שהוא מקום המחשבה והזיכרון. הוא ממשיך מעין רצועה מגיעה עד ידו, כדי שיראה אותה בכל שעה. אין שביתי השני נגיד תמיד, גם כאן. וכן הוא מניח תפילין של יד כנגד הלב, מקור הכוחות. וכך הוא נושא ציצית, לבל יחידו הוא חושב. בענייני העולם השפל, וכמו שאמר הכתוב, ולא תטורו אחרי לברכם ואחרי עיניכם. אשר לתפילין כתוב בהם דבר ייחוד השם, ודבר שכר ועונש, דיברנו על שכר ועונש שבוע שעבר, כן? ונאמר עליהם כי אין זכר ליציאת מצרים, זה פרשה שלישית, כן? שהיא ראיה שאין לדחותה על היותה לעניין האלוהי התחברות בנבראים והשגחה עליהם בידיעת במעשיהם. בסדר, טוב, אז קיצור, החסיד במהלך כל היום כולו מחובר דרך המצוות שהוא מקיים, הוא מחובר. הנה החוויה, כן. ושוב, כל הנאה חושית שהחסיד נהנה זוכר הוא לברך את האלוהה עליה. כל הנאה חושית, וכבר אמרתי לא מעט פעמים, שזה מה שמקומם את הגויים נגד התורה. אתם עסוקים בחושים. איך יכול להיות שאתם מרחים על הדברים השפילים ביותר? מרחים לשירותים, יוצאים ומרחים. לא. למה? כי שיביתי השם מלמדי תמיד. המושג הזה הוא לא מושג תבוני, שכלי, הוא חווייתי. אני לא מתבונן ושואל את עצמי כל מיני שאלות, אבל יש לי ספק, כי אני גם עונה לשאלות האלה, אלא אני מקבל כעובדה, כוודאות מוחלטת, את מה שנאמר על ידי המסורת הנבואית של עם ישראל, ודרך המצוות אני מוציא אל הפועל את המחשבה הזאת. אז גם בדברים החושים, כי אצלי אין הבדל בין קודש לחול, זה לא קיים. הכל קודש, במדרגות שונות. אין דיכוטומיה. זו התודעה של שיביתי השם לנגיד תמיד. ונמסר לנו בקבלה כי השיעור הקטן ביותר שבו אדם מישראל יוצא ידי חובתו בתשבחות היואה, הוא 100 ברכות בכל יום. לא פחות מזה. מהן הברכות הידועות מסדר תפילותינו, ואחריהן נשתדל להשלים את המספר על ידי ברכות הנהנים הדברים שבריח ושבאופן, שבשמיעה ושבראייה. ובכל אשר יוסיף ברכות יוסיף קרבה אל האלוה. וכמו שאמר דוד, מי יספר צדקתך, פי יספר צדקתך כל היום תהילתך, כי לא ידעתי ספורו. רצונו לומר, אין מספר הברכות יכול להקיף את שפחך, אבל אני מקבלו עליי לכל יום ימי חיה, זה לא אגרע ממנו לעולם. ולכן זה נפסק בשולחן ערוך. זה הלכה, זה הברכות בכל יום. מוזר. וכל אחד עושה חשבון איך אפשר להגיע למאה וזה. אבל לפי ההסבר שכאן אריאל נותן, הדברים ברורים מאוד. כאשר אני במהלך היום עושה, אני מחובר. ולכן הדבר הטבעי ביותר לאדם שמודע לדבר הזה זה לברך.
ולמה מאה?
בסדר, זה נתנו כל אחד, יש טעמים, יש כל מיני פרשות, זה מה?
משטח שלם.
לא, רק משטח שלם, בסדר, יש סוגיה שלמה בגמרא. למה, מאיפה לומדים את הדברים האלה? כרגע נבין את העיקרון קודם כל. אני בפעילות שלי, כל הנאה חושית, ודיברנו על זה, והוא הזכיר את זה לכמה עמודים לפניכם, כן? הנטייה היא לא להתנזר. זה לא מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. לא מחפש נזירים. הוא מחפש חיים. השאלה זה איך אני תופס את החיים האלה. או כמשהו טבעי, או כמשהו שמבטא, שדרכו אני מבטא את הדרכם אני מבטא את הרצון שלי להידמות לו. כן? והנה אין ספק בדבר שאהבה לאלוה והיראה מפניו נכנסות בנפש האדם על ידי קיום המצוות האלה. זה שהוא בחר באהבה ובאיראה, זה לא מקרי, כן? ובתנאי שיקיימן לפי השיעור שנתנה בהם התורה לבעל טבעי הוא השמחה בשבתות וימים טובים למדרגה שאליה מביאים השחול והתאבות והבטלה ולביטול תפילה בזמנה כמצווה עלינו ולבעל טבעינו הנראה להתייאשות מן המחילה והסליחה שעל ידי כך יישאר האדם בפחד בכל ימי חייו ויעבור על מצוות השמחה בחלקו שנסתבנו עליה במאמר ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ועל ידי זה ימעט השבח שעליו ישבח על טובת אלוהיך כי שבח הולך אחרי השמחה ואז יתקיים בו מה שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב ועבדת את אוהביך וכו'. מה הוא אמר לנו? צריך גבולות. והתפקיד של ההלכה זה לשים את הגבול. למה? כי הנאה יכולה ללכת לכל כיוון. ומה שמחפשים זה השמחה של המצווה. והמושג של הנאה זה לא, היא לא רופפת למושג של השמחה. ולכן יש מסגרת. כל זה מענה לטענה המקורית של המלך, כן? שבכלל לא רצה.
למה
קריטות? למה אתה... בצורה ספונטנית אני יכול לבטא את עצמי, אני יכול כל מיני דברים, מהרגש הדתי וכל הדברים האלה, אקסטזה וכו' וכו'. התשובה של בנו היום, סליחה, זה תשובת החכם, כן, מסגרת. זה רק מסגרת. כי לפעמים הגבול דק.
כן, השאלה מי קובל המסגרת.
טוב, מי קובל, אז בשביל זה יש תורה. בשביל זה יש חכמים.
לא, יכולה לשאול את זה.
לא, כן, כן, אפשר לשאול הרבה שאלות. אבל עכשיו הוא מגיע לסוגיה הרבה יותר מהותית. ואחר כך יישר בליבו את עניין צידוק הדין. מה? דילגתי, כן. כדי שלא תביאנו הקנאה בקיום מצוות, מצוות תוכיח את עמיתך והתנצחות עם חבריו בחוכמות. לידי כעס ונטירת איבה, שעל ידי זה תתרד לך נפשו ולא תהיה זכה ואיתו תצטרך. טוב. אז מגיעים באמת לסוגיה של צידוק הדין. כן, זה השאלה המפורסמת. צדיק?
שאלת השאלה.
לא, זה לא שאלת השאלות, כי משה רבנו שאל ארבע שאלות, זה לא אחד.
שאלה.
הוא שאל למה צדיק וטוב לו, למה צדיק ורע לו, למה רשע ורע לו, ורשע וטוב לו. קודם כל יש ארבע שאלות.
כל האופציות.
כן, לא, כי יש באמת שאלות בכל הכיוונים. זה שאנחנו מצמצמים את השאלה תמיד לצדיק ורע לו, זה לא אומר שום דבר. בסדר, טוב. הצדיק החליק על כתם של שמן, זה בעיה של זווית של הנעל שלו עם השמן. זה שאלה מדעית.
אז לפני שכל אדם הולך, הוא צריך להיות מדען גדול כדי לא להחליק בזווית מסוימת.
לא, השאלה הייתה למה הוא היה ברגע זה בכתם שמן, ולמה השמן היה לו בשבילו.
אחרי ששבר את מה ששבר, יש מקום לשאול את השאלה, למה זה קרה?
למה לי זה קורה?
כן, למה זה קרה לי?
לא, למה זה קרה לי?
בסדר.
אבל
הראש
ששפך
את
השמן, הוא
אשם. אבל הוא לא מחפה את השמים. במיוחד עם הנטייה של אלוהים להגיד ומצרי חטאינו ואלינו מרצה. לא, זה באמת גישה מעניינת, לא? כל אדם אחר היה אומר, הוא מפני הרומאים, או מפני היוונים, או מפני זה, ומה אנחנו אומרים? הוא עושה חטאינו, גנינו מארצנו.
הוא לוקח אשמה על עצמו.
אני אחראי על זה?
לוקח אשמה על עצמו, מפני חטאינו
ולמרצנו. לא, לא. הוא רוצה ללמוד שיעור מה קרה כדי...
לא, שמתם לב שכבר הוספתי מילה שלא מופיע, זה אשמה. לא יודע איך פתאום זה הגיע לכאן.
למה זה קרה לי?
השם זה הרומאים, הם צחפו את בית המקדש, לא? שאלה, מי צרף? הרומאים, הבבלים.
כן, תחון דחה.
אז עכשיו, כשבאמת השאלה, למה, אני הייתי אומר, בניגוד להסבר ההיסטורי, שהוא אמת,
פשוט.
למה פשוט?
לא, הוא ברור, הוא פשוט.
זה עובדה.
פתאום חזל באו ואמרו, למה? זאת אומרת שיש איזושהי הנחה סמויה שמעבר ניתוח של המציאות והנסיבות שהביאו והגורמים שכמו שלמדים היסטוריה בצורה לא, בצורה קלאסית, כן? מחפשים משמעות מעבר לזה. איך הגענו בכלל למצב הזה? לא יודע איך הגענו למצב הזה. השתלשלו הדברים ואפשר לצרטט בזה. לא, אנחנו רוצים משמעות מוסרית. כן, אבל זו גישה מוזרה. היא לא נחלת הכלל. לא כולם מחפשים כל הזמן הסבר מוסרי למשהו שקרה. בדרך כלל אנשים מחפשים קשר של סיבה, תוצאה. אז גם בשאלה הזאת, קרה לצדיק מה שקרה. בא המדען ואומר, איזה נעל היה לך? זווית בשמדת. פעם הבאה, תקנה נעל
סוגת גומי, אנטי סליפינג.
נתנו תשובה. בא החכם היהודי, אומר לו, מה הוא אמר? טוב, זה נכון, אבל זה לא מספיק. כאילו משתמע שגם עם הסוליה החדשה,
זה יקרה.
ואתה היית מגיע גם כן לאותו. ולכן זאת השאלה, באמת. ומשה רבינו, לפי הגמרא, בברכות, כן? הוא אומר, לא, צדיק ורע לו, אבל גם הצדיק וטוב לו, משל מה ניתנו לו, מספיק לו שהוא יהיה צדיק. הוא גם צריך לקבל פעם. זאת אומרת, גם מבחינה מוסרית יש כאן בעיה. למה לצדיק מגיע פרט על זה שהוא צדיק? בסך הכל...
הוא התנאי כתוב.
הוא זה עושה מה שצריך, אז זה מגיע לי פרט?
מה השאלה שלך על רשע ורע?
אותו דבר.
למה?
לא מספיק לו שהוא יהיה רע? שהוא יהיה רשע? ודוחנף הוא צריך גם לצלול?
לא רע.
אבל הוא נהנה בזה שהוא רשע, הוא נהנה.
אז מה?
לא רע לו להיות חש.
אז מה?
אז מה?
הוא ביקש הוא רע.
מה?
למי הוא ביקש הוא רע?
לא, זה רבי נחמן בליקוטים שואל את השאלה הזאת.
שרשע ורע לו?
של כל השאלות, ככה הוא מסביר. לא מספיק לו? אבל זו שאלה מאוד עמוקה. מה זה הוא לא בחר? הוא כן בחר.
חוזרים
להמשך שיעור. בדיוק, הוא כן בחר. מה, זה לא מספיק כבר? אתה רוצה לעונות נוסף... כן? האמת שאם בודקים גם אצל הפילוסופים, סוקרטס אומר דברים מאוד דומים, כן? סוקרטס שואל באמת השאלה, למה אתה צריך שכר חומרי? שכר הגדול ביותר, שאתה צדיק. והעונש הגדול ביותר,
שאתה רשע.
למה אתה צריך לקשור את זה לענייני העולם הזה? כן? טוב?
הרשע אולי יחזור בתשובה לזה שרע לו. אולי יחזור בתשובה לזה שרע לו.
על צווח הניסיון, את אומרת?
הרשע.
לא, אני חושב שהסטטיסטיקה נגדך כאן, בדברים האלה. כן, טוב, אז כל אחד הלך בכיוון שלו. מי שיוצא גם המערב יש לו בדרך חיים גם בדיוק על העניינים האלה גם כן מה לומר, אבל אנחנו כרגע בריאל, אז בואו נתרכז במה שיש לריאל למה. אומר ככה. למען יהיה לו למגן או למחסים מן הפגעים והצרות המתרחשים בעולם הזה. וכן תיושב בנפשו מידת צדקו של הבורא בכל בעלי החיים. אותם הוא מחלקל, הוא מנהיג בחוכמה שדעת אנוש משיגה לו את פרטיה. לא, בשלילה, כן. לא משיגים. כי אם את כללה, זאת אומרת את העיקרון אומר ריאל, אנחנו אולי יכולים להבין, אבל הפרטים איך זה מתייבש בדיוק, מתלבש על כל אחד ואחד, לא. עד כמה שאנו רואים מה מתוקנת יצירת בעלי החיים ומה נשגבות הפלאות הכלולות בה, אמורות על כוונת חכם רוצה, יודע ויכול. כי לקטן ולגדול שבהם יתקין הבורא כל מה שהם זקוקים לו בחושים פנימיים וחיצוניים ובמסגר רוחות החיים באיברים. בקיצור, בעלי חיים הם מושלמים.
כל
מחוק מעברם. כן, מה החתול צריך?
חלב.
הוא צריך לרוץ, הוא צריך לדעת לתפוס את העכברים, הוא צריך...
להיוולד
בשכונה נכונה.
היום.
יש לו
את כל מה
שצריך
לאדם
הכי.
זה ולשיר. טוב. זאת אומרת, יש לו תכלית בחיים, כמו כל בעלי החיים, בסופו של דבר יש שני דברים שמעניינים אותם. אחד,
יכול.
שתיים,
ולדון.
להעמיד את צאצאים. בסדר. וכל בעל חיים, בהתאם למין שלו, יש לו את כל הנתונים הרלוונטיים כדי למלא את היהודים האלה.
אבל זה אינסטינקט.
זה לא אינסטינקט. זה החיים, מבחינתו. כן? אז הוא אומר, כאן, ועשותו להם כלים מכוונים מתאימים למסגר רוחות, לארנבת ולאיילה. כלי בריחה ומידת מורף, כן? כי יש גם אחד שרץ אחרי השני. אז כשמגיע האריה, ריצה צהר, כדאי, לדח, לרוץ. כן? ולצבועים, מידת הגבורה וכלי הדריסה והדחיפה. הרי שאם יחשוב אדם בבריאת העברים ותועלתם, וביחסם אל מסגר הרוחות, תמצא בהם איזון צודק וצדר מחוכם שלא ישאירו בליבו ספק כלשהו בצדקו של הבורא. טוב. אז הוא טוען אותו דבר אצל האדם. כל מה שאדם צריך יש לו. שאלה זה מה אדם צריך. ואיך אני אגדיר את האדם. כן? אבל אנחנו בימי הביניים יש את הנטייה כמובן להגדיר את הייחודיות של האדם על ידי על הכוח השכלי שבו. בסדר? פחות אצל הרמב״ם, אצל ריאל קצת פחות. אבל זה עדיין באוויר, כן?
גם כוח
הדיבור,
לא?
זה ריאל, בעיקר, כן? אבל הדיבור מגלה גם דעת. דעת, כן. ואם יבוא שטן הדברה להקשות לפניו על כך מן העוול הנעשה לארנבת ואשר היא מאכל לצבוע, שרשרת המזון, כן? כזבו לכביש, ישיב לו השכל ויגע בו ואומרו כיצד אייחס את העוול לחכם שנתברר לי צדקו ושאינו צריך לעבד. אילו היה צייד הארנבת על ידי הצבוע וצד הזבוב על ידי הקדיש דבר שבמקרה, הייתי מאמין שהכל מקרה. לא, אבל זה עניין של הטבע, זה כאילו חוק טבעי, כן? מה? אולם הרי אני רואה כי החכם הצדיק המנהיג נתן לאריה גבורה ויכולת והתקין לו כלי הצייד שיניים וציפורניים וכן שם בעכביש את רוח התחבולה לעשות לו את הריגתו כלימוד ביומן שלמד זאת העכביש למען יארוג רשתות לזבוב ועשה לו כלים הרגיון עם הלכה זו וסימן לו את הזבוב למחייה וכלכלה כשם שזימן לרבים מדגי הים דגים אחרים ומזון. מה אומר רפו אם לא כל זה בא מחוכמה שאין אני משיג אותה. אין לי כי אם להצדיק את מי שנקרא עצור תמים פעולה. טוב, בקיצור. יש חוכמה, יש כוונה, אולי נסתרת, אולי חלקית אני יכול להבין אותה, אז אני אגיד שרשרת המזון, אני אתן עוד הסבר מלומד כזה או אחר, רציונלי כמובן, אבל... מעבר לכללים האלה, הפרטים ברור שאני לא תופס, למה הזבוב הזה דווקא מאחד על ידי ה... מי אחד את הזבוב כאן? העכביש? בסדר. אני אומר אותו דבר. יש כלל, קבל אותו, עצור תמים פעול. כי כל דרכיו, אמת. איך המשך הפסוק? אין הבן.
מעניין שצידוק הדין, הוא משתמש פה בעצם לטבע.
זהו.
זה לא מה שאנחנו היום משתמשים בצידוק הדין שחס וחלילה.
כן,
כן.
אבל הוא בעצם, למי שלא מקבל את זה, אין לו שאלה. ככה זה, וזהו.
ברור, ברור, זה מה שאמרתי, החכם יבוא ויגיד, נשמע זה, לזה, מה זה, סוליה זו?
כן, ככה זה.
שאלה, אבל היהודי הוא לסקנדל. אז אם יש סקנדל, אני רוצה לך את זה. אומר,
אריה,
אומר, כן, יש לנו כלל. בסופו של דבר, אם היינו רואים את כל התמונה, היינו רואים את הפסדה כמו. אנחנו לא רואים. רואים חלק. לא מבינים הכל. מבינים חלק. אז אתה מבין שלמה הדג הגדול לא חלק הקטן? ואתה מבין, אתה אומר לי ששרשרת המזון. כן?
גם זה יכול
להגיד
שזה סקנדל.
ברור. זה מה שרשי אומר מיד מעשה בראשית.
למה
יש כל כך הרבה דגים? כי הגורל שלהם זה לשמש למזון למישהו אחר. זה כללה. כן? אז למה אנחנו כשמברכים מישהו אומרים לו מישהו ריקה דגים?
כדי שלא יהיה למאכל.
שמה?
כדי שלא יהיה
למאכל. לא, כי באמת הנושא של הריבוי של הדגים זה באמת, זה סקנדל תיאולוגי למעשה. אתם תהיו הרבה, יוכלו, יש פרים סרדינים בקופסה, מה? אז אנחנו לא מבינים. אז מה אנחנו באים ואומרים? אם אתה רוצה או לא?
השאלה היא למה אנחנו מסוגלים להיות חצי תמונה?
אנחנו רואים מה שרואים, למה אנחנו רואים? אולי זה שליש?
אני מבינה, השאלה אם זה, למה אנחנו רואים ככה, והשאלה אם זה יכול להשתנות.
ברור שזה משתנה. זה משתנה, זה האדם עסוק מאז בריאתו בשינוי של המצב הטבעי. יש צונמי, לא עלינו. פתאום עכשיו בונים מערכת כדי להודיע שיש צונמי. למה האדם עושה את זה? כי הוא עסוק בשינוי העולם.
להקדים תרופה למכה.
להקדים תרופה למכה.
תביא אותה להשתלמות.
אבל זה בדיוק, זה מה שגם הבורא רוצה. אבל אנחנו היהודים אומרים עוד משהו הרבה יותר עמוק מזה. מה אנחנו אומרים?
למה אלוהים עשה צונמי?
עשה צונמי? זה לא הוא שעשה, זה הטבע.
למה היה
הכלל שיוגע
טבע צונמי?
לא.
אז אותו הבא למה האיש התחלה, החליט.
לא. לא מסכים לך. כי יש ביטוי שנקרא בריאתו של עולם. לא בריאת העולם, אלא בריאתו של עולם. העולם מתברא. זה שיש יום ולילה זה מצד בריאתו של עולם, זה לא מצידו. מצידו הכל אור. היום פשוט שנקרא בריאתו של עולם, אז יש יום, לילה, אבל כל זה יום אחד. כן, מנהגו של עולם, אבל הגמרא בתחילת מסכת ברכות משתמשת בביטוי הזה, בריאתו של עולם. יליף מבריאתו של עולם. אחרי שהעולם עשה את מה שעשה, זה אנחנו חוזרים שעה אחורה, אחרי שהעולם עשה את מה שעשה, אז אבא צריך להסיק את המסקנות. מבחינתו הכל אור. מצידנו יש יום ויש לילה. זה נקרא בריאתו של עולם. הביטוי אצל חז"ל מדויק מאוד. מנהגו של עולם, זה המנהג שהעולם אימץ לעצמו, אז במנהג הזה יש תשונה. מצפה הקדוש ברוך הוא מן האדם שיפתור את הבעיה. למה? כי צריך לגלות את הצד המוסרי שיש, שמוחבא בטבע.
זה לא מוסרי.
לא יודע שזה לא מוסרי. מה שמוסרי זה שאם יש צונמי, הצדיק גם אם הוא לא למד תחייה, נמצא. ככה לפי החכם היהודי. בסדר, החכם היווני, אין בעיה. הוא לא למד תחייה, זה הבעיה שלו. נספק, כמו כולם.
זה
לא מבין מה
תחייה.
מה? גם אם הוא לא למד צחייה, סתם, בא המלאך, שולף אותו.
זה היהודי.
זה היהודי. אל תספר את זה לכולם, כי הם יגידו שאת הזויה לחלוטין, כן? זה ברור, אבל גם כפייה זה מה שאנחנו אומרים. אם בעקרונות תשמעו, אז כך וכך יהיה. מה הקשר? אבל היהודים והתורה אומרת, יש קשר. תעשו את הכל כדי שהקשר הזה יהיה ברור לכולם, חשוף. שיבינו בדיוק מדוע אותו אדם שדרך על, על שמן
החליק.
והשני לא. ושניהם קנו בדיוק אותה סוליה באותה חנות. זה הטיפייה של, ה, של, של היהודי. זה חייב להיות ברור. שאלה איך זה הופך להיות ברור. תשובת התורה, אתה אדם, תעשה את הכל כדי שתהפוך את העולם הטבעי שקיבלת, קוץ ודרדר, לעולם תרבותי. תרבותי במובן הזה, כן? וזה אפשרי, אומר לו הבורא.
אני עוד לא מבינה איך אחד נפל ואחד לא נפל באותה סיטואציה.
טוב, זה עניין של פיזיקה.
אז לא תביד שלא כזאת.
לא, לא, אמרה באותה סיטואציה. אז אם זה בדיוק, בדיוק, בדיוק אותה סיטואציה, אז זה כבר לא מדעי, בדיוק.
זה כבר האדם עצמו.
זה כבר קשור למה למשל, אצל המערה נקרא סדר העליון יותר, סדר הניסים, למשל. בסדר? זאת המציאות. בדיוק, שניהם עשו אותו ניסוי.
אז גם
לא יכול לקרות
שזה, לא יכול לקרות שזה.
יש בפיזיקה דבר מאוד חשוב, כן, שנקרא ניסוי מחשבתי. גדנקה אקספרימנט בגרמנית. אני לא עוסק ב... אינה, אני מתאר איזשהו מצב, ואני מנתח את הדבר הזה וזה, כן? אז אם זה בדיוק אותם נתונים, לפי הכלל של החוק הסיבתיות, אני חייב להגיע לאותה מסקנה. אין ברירה, כן? בסדר? ככה חשבו הרבה זמן. והיום זה לא נכון.
במה זה תלוי?
מה זה היום לא נכון? אתה מדבר בגלל המוסר?
לא, בגלל המכניקה הקוונטית.
בגלל המדע.
בתוך המדע, אני
אומר.
לא,
לא, אנחנו
נשאר על... מדברים על קוונטים. לא על יהודים.
אני אמרתי פיזיקה.
פיזיקה.
כי אין שני מקרים, אבל אם הם חשבו אותו דבר, זה עדיין לא יהיה אותה תוצאה?
מי זה חשבו?
מי שנפל. לא שאלה
מישהו
מה פתאום אחר.
לא, זה לא עובד.
זה לא שניים
שיש שם בנות. כן.
הניסוי הוא שחושבים על שני אלמנטים שעוברים...
שמדברים היום על אקראיות.
השאלה אם הם חושבים...
לא, זה לא קשור לזה, המחשבה לא מפעילה שום דבר, כן.
למה? לפי הפיזיקה הקוונטית כן, אבל...
למה כן? כי יש אקראיות. היה. איך אני מסדר את המושג הזה של אקראיות? וזה לא האקראיות של הניסוי הפשוט שכולם עושים. על איזה צד זה נפל. כי זה הקיות שנובעת מאי ידיעת כל הנתונים. אגב, איזה צד זה נפל? זאת אומרת, שאני בא ואומר, זה עניין התוצאה ההסתברותית...
זה אפילו לא 50-50.
לא, לא, בסדר, זה 50-50.
50-50,
ככל
שאת
רוצה... לא, עזבי, לא בגלל זה. לא, כדאי שנייה להתעכב בנושא הזה, כי הרבה אנשים מתבלבלים בדבר הזה. כאן, זה בגלל אי ידיעה של כל הפנים. אם הייתי יודע בדיוק מה הלך הצעה, אז הייתי אומר, ולא ב-100%, כי זה כבר לא שייך לתחום ההסתברות. הייתי אומר את התוצאה המדויקת. נפשי. כן, כן, אז אפשר לעשות חישוב, הוא מסובך, אבל לא, לא, כאן מדובר על אחריות מובנית. אני לוקח בדיוק אותה מערכת. קרן אור, בסדר? פוטונים. בסדר? אני רואה פיזור, הקרני על המסך. ובצח הכל יש שתי חורים. עזבו שני חורים. חור אחד. זאת יותר... אין אפשרות לעבור למקום אחר. הוא בא רוצנות, אני רואה פיזור על המסך.
אבל אם הפיזור הזה יחזור בדיוק אותו פיזור...
הוא לא יחזור, הוא לא יחזור, הוא לא מחזורי, הוא לא כלום.
זה לא
אקראי. זה אקראי לחלוטין. אז איך אני מסביר את זה? אגב, הפיזור הזה מופיע, אם אני יורה פוטון בודד, אין שום פיזור, אין שום אקראיות. האקראיות מופיעה... אחרי מספר מסוים של פוטונים. אז מאיפה זה בא?
פוטון בודד יגיע לאותה נקודה גם בפעם הבאה?
כן. זה כמו כדור שאתה יורד. כן, כן, לא, 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 תנאים זהים לחלוטין, מה שדיברנו. אבל פתאום אחד אחרי השני, טק, טק, טק. וכשמראים את זה היום לאנשים, לא ברור. לפני 80-90 שנה חשבו שהניסוי הזה הוא בלתי אפשרי בכלל, כי לא ידעו לשלוט ברמת הפוטון או האלקטרון הבודד, אבל היום כן עושים את זה בכל מעבדה.
אז איך אפשר להסביר אקראיות?
אז זה בדיוק, זה מחייב חשיבה מחודשת של כל המושגים האלה. מה זה דטרמיניסטי, מה זה אקראי, ואיך מסבירים את הדברים האלה. אגב, יש הסבר מדויק לפיזור והכל, כן, שיהיה ברור. זאת אומרת, יש חוק דטרמיניסטי שמסביר את האקראיות.
אם כך, אין אקראיות.
לא, אז מה? הכי קטן. בסדר.
אתה תעזור את הבעיה.
כן, תמיד זה, תמיד אפשר. לבטל את הבעיה, אז אין בעיה. בסדר.
אם אני אגיד שיש שכל אלוקי שאני לא מבינה אותו...
לא, לא, אבל...
לא, אני שואל לך.
כן.
אה?
כן. אבל יש חוק שאני יכול לכתוב על הלוח, וזה
מסביר... בסדר, כאילו, אתה בדרך.
לא, אני לא בדרך! אני כותב את המשוואה של שרודינגר, כן? וזה מסביר את הכל. וזה מדויק.
עד היום.
לא עד היום, זה מדויק. לא, 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 לא כדאי. לא, וצריך להבין את הדבר הזה.
אני כן רוצה להגיד בינתיים, אבל...
מה זה בטעי? אף פעם לא היה...
בדיוק, אף פעם... יש מדע חדש שמפוגג על מדע ישן.
אף פעם... יש לך טלפון? אין לך. יש לך?
כן.
זה ממוסס על זה.
ש...
על החוק הזה, זה עומד, את מדברת בטלפון, טלפון
ברור.
מה ברור?
אני מדברת על דברים שאנחנו לא מבינים.
אבל במקרה זה אנחנו מבינים.
אבל גם, כמו שאתה אמרת, גם אחרי שגילו את חוקי פיזיקה לא ניוטונים, עדיין אפשר להסביר עם ניוטון, זה לא אומר.
ברור, אני יכול תמיד להסביק את ניוטון בדיעבד, עם אריסטו גם.
זה השורש.
בסדר, ומה?
לא, על זה שהפלאפון עכשיו עובד לפי חוקים פיזיקליים שאני מזהה אותם היום.
לא מזהה. זה יותר ממזהה.
יודע,
מזהה.
כן. יודע.
כן.
אוקיי. זה לא אומר שפעם ועוד כמה זמן יהיה לנו הבנה אחרת, כוללת יותר את החוקים שיותר... לא אומר שום דבר.
האמת שקשה מאוד להתמודד עם טענות כאלה.
אני
לא
מדבר על דבר
שלא גיל נפלא. שוב, אנחנו בו... עוד הדגמה של ניסיון לברוח מהמציאות.
אבל
עולם עתיד. כן. זה לעתיד... לא, לא, זה חתמנו.
לא, זה
חתם משמעות
להגיד את זה.
לכן,
בסדר. נכון
להיום. אני אומר...
אבל אחר כך, כן,
ציינתי
נכון
להיום,
כי זה כן נכון להגיד את זה
ככה,
על סמך
מעלה
ההיסטוריה. אבל רגע,
אתה לא יודע... אני יודע, אני יכול להבין איך אריסטו הגיע למה שהוא הגיע, ולהגיד היום, זה אוסף של שפויות. אין סתירה בין שתי אמירות האלה. שטויות.
שטויות,
שטויות, וואו. מה וואו? זה עושה ששטויות. אין גלגלים.
אבל זה עבד, 2000 שנה.
אבל זה עבד, נכון. אבל יש את זה בין משהו שעבד, אבל אף פעם לא אפשר לי לעשות חישובים. אלא זה היה הסבר איכותי. היום אני יש לי הסבר איכותי והסבר כמותי.
אבל גם לפני
שהארץ
דאגו
לה
חישבו דברים.
מה?
החישובים היו תמיד.
לא היה קשר בין החישובים שעשו ובין ההסבר של אריסטו.
אבל
זה בעצם
שהארץ דגולה
וישרה, בשטוחה. כן, בסדר, לא.
אז חישובים היו?
תתדרו
איתם.
לא, לא
סתם
איתם. לא, לא נכון. כאן מתמטי, במערכת המשוואות האלה יש שתי פתרונות. פתרון אחד, שהוא היום משתמשים בו, ופתרון אחר, שתתברר ש...
שהוא אחר.
לא, לא שהוא אחר.
לא נכון.
שהוא אפשרי מפנייה מתמטית.
אה, שהוא אפשרי?
לא מפנייה פיזיקלית.
אז התבססו על משהו.
זה הבדל במתמטיקה לפיזיקה. אם מישהו רצו לטעון שלפעמים יש למשוואה מסוימת פתרון שמבחינה פיזיקלית אין לזה משמעות, ויום אחד מישהו יבוא ויפנה לזה, בתנאים מסוימים מוכן לקבל. אבל לא על זה אנחנו מדברים. כאן פתאום יש לנו משהו מוכח, מדעי, ניציוני, שבאמת מעלה סימן שאלה. מה זה המושג הזה באמת של אחריות? אז הנה שני אנשים, אותו דבר בדיוק, אחד כן ואחד לא. אז זה בסדר, אז אתה רואה, אבל זה נתון נוסף. לכן מה שאני רוצה להסביר, שמבחינת המדע, עד כאן, אני לא יכול לקחת את זה כהנחה. זה לא שייך לעולם שלי. בא החכם היהודי ואומר מעבר למציאות המדעית, הטבעית, יש עוד משהו.
זה המעמד.
טוב, אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. יש בלבול בין שני מושגים. ממשי ומששי.
מישוש.
יש את זה. למה? למשל, אנחנו רגילים למושג של מספרים. נכון? כמה תפוזים יש לך? ארבע. למה? אחד, שתיים, שלוש, ארבע. מתי שהוא, המציאו מושג חדש. מושג שלילי, מספר שלילי. מישהו ראה מספר שלילי? לא. אבל זה מושג שעובד. מי נפתח? בבנק. ומאוד
מששי. ממשי גם.
ברור. לא, אבל לא מששי. אבל מפרט הבנק שאתה ילד 50 שקל, ומהר מאוד הופך להיות ל-60 ו-70 ו-80 שקל. ומה אתם יודעים לעבוד עם הדבר הזה, שאם אני שואל לי, פינת ה... לא ראיתי דבר. מה? מה?
אז מה
זה נמדל
מששי לממשי?
אה,
זה מה שאני רוצה להציע. ממשי את יכולה לממש
זה מישוש. אז אנחנו כולנו מסכימים, כאשר יש תפוזים, יש תפוזים, אז יכול
לממש,
לספור ולחוש את ארבעת התפוזים שיש לי, בסדר? שאומרים, יהיו מינוס תפוז, איפה הוא?
איך
שאתה מבריח מהמינוס
יותר
ממה שאתה ממש. אין. ובכל זאת עובד. זאת אומרת, על ידי איזשהו מושג, אני מצליח לתאר מציאות. אני חייב באמת 50 שקל. בסדר? עד כאן אפשר להבין.
אני גם ארוויח על זה.
לא, זה בסדר, בלי להרוויח כרגע. אני מסוגל להסביר מצב מציאותי של חוף. בסדר? טוב. עכשיו נתקדם קצת קדימה. אני נעבר למספרים הטבעיים, 1, 2, 3, 4, יש את המספרים הממשיים, בסדר? טוב, ובקבוצת המספרים הממשיים קבעו כלל. כאשר אני מכפיל מספר בעצמו, אני תמיד מקבל מספר חיובי. כן? 2 כפול 2? 2 בחלקה 2, כן, זה מסובך עד כזה כאן. אבל אם אני לוקח מינוס 2, כפול מינוס 2, גם 4, כפול מינוס 1. לא בסדר?
בדיוק.
בסדר. האם מותר לי לקבוע כלל שאומר שגם כפל של מספר בעצמו יכול להיות שלילי? יכול או לא יכול?
כן, יכול.
זה מה שעשו, זה נקרא מספרים מרוכבים. בסדר? טוב. מישהו ראה את המספר המרוכבים האלה? לא, זה אותו דבר כמו המספרים השלילים. אין להם מציאות ממשית.
מישושית.
אלא מציאות מישושית.
זהו,
זה ממשי. אבל, בעזרת המספרים האלה, אני יכול להקריד איזשהו ניסוי. למשל, אני רוצה לבדוק גל קול. בסדר? אז יש מכשיר שנקרא אוסילוגרף. זה ציור אפילו של התפשטות הגל לאורך הזמן. בסדר? אז אני שואל כל מיני שאלות לגבי הגל הזה. אני רוצה לדעת ממה הוא מוחקר, בסדר? מה התדירות, אם יש תדירות, אם יש... בסדר, כל מיני דברים. כדי לנתח את הגל הזה, מה אני עושה? אני משתמש באותם מספרים
מרוכבים
שהם לא
מששישים.
ובסוף, בספל הגדול. אז יש תוצאה שזה מספר ממשי. אני מודד. אני אומר, המחזוריות 3.4 שניות. התדר הוא 10 מגהרץ. תוצאה, ואני מודד, והתוצאה היא נכונה, אבל בדרך, בין הגל שהוא פיזיקלי, מציאות, ובין התוצאה שזה גם משהו שאני בודד, עשיתי משהו, איפה? באיזה מרחב הייתי?
למה היית במרחב מינוסי?
לא, של מספרים מרוכבים.
למה היית
צריך את
זה?
שאלה מאוד טובה.
אני לא יכול להגיד לך
שהגל הזה מורכב למעשה מ-4 גלי יסוד. וזה הרי מפיינים של זה, לא, בלי זה אני לא יכול.
אבל גם הגיאומטריה פשוטה, אתה לוקח נקודה, אין דבר כזה נקודה.
לא, הגיאומטריה זה, לכן זה לא גיאומטריה פשוטה.
לא, המספרים המורכבים הם
מספרים
שהם משושים, אז לא משושים,
מורכבים שניהם. שאלה טובה. זאת אומרת שבשלב כלשהו אני עובר ממציאות ממשית ומישושית למציאות שאני חייב להגיד גם שהיא ממשית, עובדה, אני יודע לדבר עליה, אני יודע לעשות חישובים שמה, להסביר כל מיני דברים, אבל היא לא מישושית. ואני חוזר למציאות המישושית. איך קורה הפלא הזה? לא, כן, אבל זאת שאלה שחייבים לשאול, כן? כי זה הדוגמה הכי פשוטה.
וכשאתה מסביר בשכל האנושי, אפשר להבין את ההסבר?
וזה רציונלי לחלוטין.
כן, רציונלי, אבל לא...
זה מאוד רציונלי. זה רציונלי לחלוטין. ודאי.
רגע, זה ממשי כאן, וזה פירושו פועל. עובד.
אז השאלה היא, כאשר אני משתמש במילה, לא, מציאות, למה אני מתכוון? יש אחד שיבוא ויגיד, המציאות היא אך ורק מישושית. זה מה שאגב הרבה זמן חשבו.
אני מאמין במה שאני רואה, או מה שאני זה, כן.
מה זה תופס? דרך החושים.
אמפיריק.
לא, לא, לא,
לא, לא.
אני תופס את העולם
איך שאני רואה אותו.
דרך החושים שלי. אחר כך הוסיפו עוד משפט, אמרו, דרך החושים או... השכל, אבל השכל זה כבר, הנה, אנחנו רואים, השכל מסוגל להוסיף, להוסיף רמה של הפשטה שהיא לא מישושית.
היא לא מישושית.
הלא מישושי גם נובע מהמציאות.
אבל מה זה המציאות? זה בדיוק השאלה. ולכן הזכרתי את המהר"ל כאן, מה שלמדנו בלונדין ביום שני. המושג שלו, שיש באמת הסדר הטבעי המסודר, ויש מעל הסדר הזה סדר עליון יותר, שהוא קורא לזה סדר הנושאים. אם אני מתרגם את זה במונחים פילוסופיים יותר, השאלה היא מה יש, כוליות היש היא המציאות, המישושית, או שיש, יש, שהוא לא מישושי. ולכן כאשר כאן הוא מתחיל לדבר על, על המושגים האלה, אני חושב שהיום חייבים באמת להנצח מחדש את השאלה. כן, אנחנו באים ואומרים, וככה הוא אומר, וזה נכון, הצור תמים פעולה. ואז הוא אומר, טוב, בסדר, בפועל יש לך מגבלות. כן? ומה אנחנו מגלים? שבסופו של דבר, למיתו של דבר, יש לנו פחות ופחות מגבלות. זאת אומרת, ההתפתחות ההיסטורית, הקדמה עושה דבר מאוד חשוב כאן, שאנחנו רואים יותר ויותר את התמונה. ולכן זה מחייב אותנו לחדד את השאלות. אני לא יכול לבוא עכשיו היום למחזר את השאלה הזאת של לפני 800 שנה.
טוב,
אם
אתה
מגיע למוסריות,
אתה באותו מצב.
אבל לפני שאני מגיע לדיון המוסרי, ודאי, 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 כי היום...
אני אסביר, אני תמיד, גם אני אסביר, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון.
כן.
הבעיה היא המוסריות.
ברור, 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 ברור. אבל שים לב לדבר אחד, הוא קודם כל מתחיל מהדיון המציאותי, ואז עובר לדיון המוסרי.
וזה
אומר,
אני לא יודע.
לא, ובדיון המציאותי היום, בדיוק, ואני לא יכול למחזר את הדברים. והטעות היא לבוא ולהגיד, מכיוון שזה כתוב בעברית, אז זה קדוש. פותח משנה תורה של הרמב"ם, פוגש גלגלים. אז זה כתוב בעברית, אז זה קדוש. סליחה, לא, תהפוך את הדף. זה מה שהרמב"ם חשב, ולא הייתה לו שום סיבה לחשוב אחרת באותה תקופה, כי זה מה שהיה ידוע ומקובל אצל כולה, והוא בן זמנו ונקבל את מה שזה. והיום אתה חייב לבוא להגיד שני הדפים האלה או שלושת עמודים האלה, זה משהו אחר במקום. ואם זה מחייב אותי לחדד כמה מושגים, אני חייב לחדד את המושגים האלה. אני לא יכול לברוח מהדבר הזה. הדיון המהותי לגבי הקשר בין הטבע, כפי שאני תופס היום, לא כפי שתפסו אז, ובין המוסריות, זה אני חייב לקיים, וזה על פי הנתונים האלה, זה לא השתנה. ולכן היהודי יבוא ויגיד, סקנדל, הוא לא צריך ליפול, הוא צדיק.
אבל למה?
טוב, אז בוא שבועיים.
נחשום בלב קצת שאין שלם.